היי, ברוכים הבאים לרודשו, פודקאסט העתיק של גלובס. אנחנו ממשיכים לעזור לסטארט-אפים המבטיחים בתקופת הקורונה. והיום איתנו תומר לוי מחברת לוקס.io, שעוזר את המתכנתים לגלות ולפתור בעיות. מה הוא הבין רק ביום שעזב את צ'קפוינט? למה היה בהכחשה כשהבין שהסטארט-אפ הקודם שלו בבעיה? ואיך הפך להיות חסיד של קוד פתוח?
רודשו, שיחות עם אנשים שעושים את ההייטק הישראלי, בהנחיית עמרי זרחוביץ'.
בוקר טוב. תומר, תודה שבאת. עוד פרק בחזרה שלנו לסטארט-אפים מבטיחים, ואנחנו רוצים הפעם להבין מה איתכם, ואיך אתם מתמודדים עם תקופת הקורונה, אבל לא נדבר רק על זה, נדבר גם על בכלל החברה, על תחרות, על החברה הקודמת שלך, מה קרה בה, איך יצאת ממנה ואיך הקמת עוד פעם סטארט-אפ. אבל בואו נתחיל ונדבר על לוקס.io. תן לנו איזה בריף קצר גם מה החברה עושה, במילים פשוטות, אם אפשר, וקצת על לחם, כמה עובדים, כמה גייסתם וכו'.
בטח, קודם כל תודה על ההזמנה, ותודה על הזמן, כתענוג. אז אנחנו, לוקס.io, 5.5 שנים מאז ההקמה, 245 עובדים, גייסנו 100 מיליון דולר, יש לנו היום למעלה מ-700 לקוחות משלמים. מה החברה עושה? תחשבו על הפעולה הבסיסית ביותר שאתם הולכים עכשיו לקנות משהו אונליין, או לחוות איזשהו שירות אונליין, סופרמרקט, לקנות בגדים אונליין, כל אחת מהחברות האלה שיש להם נוכחות אונליין, כולל פאבליקיישנס של חדשות כמוכם, מישהו צריך לוודא שהמערכת היא למעלה ועובדת ותקינה, ואם משהו לא עובד בה, אז הם מסידים כסף, ולקוחות לא יחזרו, אז אנחנו עוזרים למהנדסים, שפיתחו את המערכת, א', לוודא האם יש תקלות עכשיו, והאם יש תקלה ויוזר מנסה לרכוש מהאי-קומרס שלי, או לבצע איזושהי פעולה, אנחנו נודיע להם שיש תקלה, ונעזור להם למצוא את המקור של התקלה.
התקלה היא לא מגיעה כבר בשלב התכנות?
תראה, בסוף הכל, שאתה בונה את המוצר, חלק גדול מהתקלות נובעות מבאגים בקוד. בסדר? ותחשוב, בעולם החדש, אתה כל יום אנשים מעדכנים את אותה אפליקציה, נגיד, אתה נכנס לאפליקציה של, לא יודע, מובית, נגיד, כל יום האפליקציה מתעדכנת, כל הזמן היא חיה, היא זזה, היא נעה קדימה, האתר שעה, המובייל, אבל גם הבקאנד שלהם שמספק את המידע, אז יכולות להיות תקלות שהן נובעות מתכנת שעשה שגיאה, יש תקלות בכלל שנובעות מהשרתים, נפלו שרתים לאמזון או לאז'ור, לספקי הענן, יש איזשהו שגיאה, יש בעיית נטוורקינג, יש המון דברים מאוד מאוד לא צפויים שעשויים לקרות.
זאת אומרת, הבא מתכנת, תכנת, אבל משהו נוצר איזשהו באג בתכנות, אולי בשלב מתקדם יותר כי עשו שינויים אחרים, נוצר באג, צריך לזהות איפה התקלה, אתם עוזרים לזהות איפה התקלה.
לזהות, ואחרי זה מערכת אנליטיקס שעוזרת לזהות את המקור, זה הבאג פה, זה תשתית, זה בעת ענן, זה בעת שלא חשבנו עליה בכלל.
מי הלקוח שלכם בחברה?
שאלה מורכבת. בגדול, מי שמשתמש במוצר זה אנשי הדאב-אופס, שאלה בעצם אחראים על האופרציה, בדרך כלל, בהרבה מקרים, על האופרציה של המערכת, הדיבלופרס, היום ברוב החברות שלנו, ברוב הלקוחות שלנו, רוב המתכנתים משתמשים בלוקס.io יותר מפעם ביום. זאת אומרת, מתכנתים, דאב-אופס, יש כל מיני קבוצות, תתי קבוצות, SREs, כל מיני פרסונות שם, אנשי ספורט, משתמשים בנו המון, אנשי קאסטומר סקסס, נגיד אתה מתקשר לקבל קריאת שירות מלקוח שלנו, אנשי הספורט, במקום לעשות דברים נורא נוראיתיים וישנים ולבקש עזרה, הם נכנסים למערכת אנליטית כמו גוגל, רושמים חיפוש, תומר, או תקלה א' ב' ג', וישר הם רואים את כל המידע, זמין.
אבל מי אלה, זאת אומרת, איך אתם מגיעים לחברה, למי אתם פונים, מי הבן אדם הראשון שאתם פונים אליו?
הבן אדם הראשון שנפנה אליו זה הבן אדם שאחראי על מערכות המוניטורינג, מערכות הניטור, וזה בדרך כלל קבוצת ה-SRE, קבוצת ה-DevOps, הם בדרך כלל האחראים. מבחינת סוג הלקוחות, האם זה, אתה יודע, רק סטארט-אפים קטנים, חברות ענק, אז אנחנו, יש לנו את כל המנעד, מסטארט-אפים קטנים של כמה עובדים, ועד אנטרפרייזים ענקיים עם עשרות אלפי עובדים, ובסוף, כמו שאתה יכול לדמיין, הכסף המשמעותי, ההכנסות המשמעותיות באות מארגונים מאוד גדולים, שהדברים האלו נורא חשובים להם, והם יכולים לשלם מספר מיליוני דולרים בשנה, כל ארגון כזה. שם בעצם ההכנסות המשמעותיות.
יש לי שאלה על התמחור, סתם נכנס לי, כאילו. אתה אומר כמה מיליוני דולרים בשנה, כנראה שאתה חוסך להם הרבה יותר מזה. איך אתה יודע כמה תמחור? למה לא לקחת מהם 10 מיליון דולר אם חסכת להם 100?
שאלה מצוינת על תמחור ואיך בונים תמחור, יש פה כמה רבדים. אחד זה בסוף, הטעות היא לנסות לעשות, להגיד, אוקיי, כמה עולה לי לשרת אותם, כי עולה לנו הרבה כסף, יש לנו חוות שרתים ענקיים, ענקיות בעננים, זה עולה לנו הרבה כסף, אז לפעמים אתה בונה את זה מה שנקרא cost plus, אבל זה בדרך כלל השגיאה, אתה מציע רעיון יותר טוב, שבוא נגבה לפי כמות הvalue שאתה מקבל, פחות, אתה יודע, בשלם משתלם. המקום שאנחנו מנסים לעבוד ככה, האתגר זה שנורא קשה למדוד כמה הערך שהם מקבלים. כמו שאני אשאל אותך, תגיד, אם גלובס למטה ל-10 דקות, זה עולה כסף, תגיד לי, אני בטוח שהם מפרסמים ייפגעו, ואם הם למטה ליומיים, וואו, זה ממש ממש יפגע בחברה, נכון? אז תחשוב שחברות שבאמת, ככל שהן גדולות, הכסף יותר גדול, יכולות לשלם יותר. כמובן שזה שוק תחרותי, אנחנו בשוק שיש בו 15 מתחרים, כולם אגרסיביים, אז יש איזשהו סטנדרט בשוק של מה, כמה עולה דבר כזה, ואנחנו בתוך הסטנדרט, ולכן אתה בין מנעד כזה לוואליו לבין הסטנדרט, ושם אתה פוגש את הלקוח.
אז גייסתם 100 מיליון דולר, ובאמת אתה אומר שהרבה זה על שרתים, על מה עוד? מרקטינג?
לא, האמת, רוב הכסף הזה מושקע בכוח אדם. בסוף אנחנו חברת תוכנה, ואנחנו, יש לנו 250 עובדים, 245 עובדים, בכל העולם, וזה העלות המרכזית שאנחנו משלמים. על כל דולר שלקוח קונה מאיתנו שירות, אנחנו משלמים ככה וככה סנטים עבור ספקי הענן, שאנחנו בעצם רצים עליהם. בסוף, תסתכל על מה אנחנו מוצאים כזה בשנת 2020, כנראה 80% על כוח אדם.
כוח אדם זה R&D או גם מרקטינג?
יש לנו למעלה מ-100 איש ב-R&D, 120 אולי, R&D פרודקט. זה חלק יחסית לחברות בשלב שלנו, זה השעה שהיא בדרך כלל כפולה ממה שחברות אחרות משקיעות ב-R&D. חברות בשלב שלנו יהיה להם חצי מההשקעה ב-R&D, והרבה יותר השקעה ב-Go-To-Market, באנשי מחירות, Customer Success. אנחנו בחרנו לבנות חברה שהיא מאוד מונחת מוצר ומוצרים, ובעצם יש לנו היום 3 מוצרים והרביעי יוצא החוצה, תכף. ולכן אנחנו משקיעים המון המון בכוח אדם, המון ב-R&D. גם בתקופה הזו אנחנו משקיעים המון המון באנשים.
אתם מבססים על קוד פתוח, נכון?
נכון, אז לנו יש בעצם, יש פה ניואנסים, אנחנו בעצם מציעים ללקוחות שלנו מערכת שהיא מבוססת על קוד פתוח, אז אם הם רגילים להשתמש מערכת קוד פתוח, הם מקבלים את זה בלוג.io, כפלטפורמה שמכילה את ה-ELK, שזה קוד פתוח ללוגים, גרפנה, איזשהו ורשן של גרפנה שהוא אופן סורס למטריקות, ועכשיו הכרזנו על יגר, שזה אופן סורס לטרייסינג.
אבל תסביר מה זה אומר, זאת אומרת, הם היו יכולים להשתמש במערכת קוד פתוח, תסביר. מה זה אומר פתרון על בסיס קוד פתוח?
אני צריך אולי פרספקטיבה, בסדר, יש בשוק הזה הרבה מתחרים, אמרתי 15. אם אני אקח 12 מהמתחרים האלו ביחד, אני אגיד כמה חברות משתמשות במוצרים שלהם, סדר גודל של 40 אלף חברות משתמשות במוצרים לא קוד פתוח. אתה אומר, תשמע, זה המון, זה כנראה למה עוד צריך, איזה עוד מקום יש לך ללוג זהו שם. בקוד פתוח יש 600 אלף חברות שמשתמשות, מול 40 שמשתמשות בקוד שהוא פרופרייטרי. אז תחשוב שאתה עכשיו רוצה, לוודא שהאתר של האפליקציה שלך עובד כמו שצריך, אתה יכול לקחת את האופן סורס בחינם, להתקין אותו, לא קשור ללוגזאו, זה לא של לוגזאו, זה של הקומיוניטי, להתקין ולהשתמש בו, וזה עובד, וזה מה ש-600 אלף חברות עושות, זה מה שרוב העולם עושה. יש פה 3 אופן סורסים שונים, ELK, גרפנה, יגר. באיזשהו שלב, יכול להיות שהאופן סורס הזה כבר לא יעבוד מספיק טוב, יהיו לו חסרות יכולות, הוא ייתקע, ושם זה המקום של commercial vendors כמונו, ספקים מסחרים, יכולים לבוא ולהגיד, תקשיב, במקום שתשתמש באופן סורס הזה בעצמך, בוא תיקח את זה מלוג.io, זה יעבוד פי 10 יותר מהר, יהיה לזה פי 10 יותר יכולות, וזה יעלה לך חצי, מה שעולה לך להשתמש באופן סורס בעצמך. מה היתרון אצלנו? שאתה עדיין שומר על אותה קומפטביליות לאופן סורס. זאת אומרת, אם אתה לקוח, אתה אומר, טוב, אני אלך ללוג.io, אשתמש בהם, ואם עוד שנה, לוג.io זה לא חברה טובה ולא, אני לא מקבל ערך, אני אלך לבנה בחזרת בעצמי את האופן סורס, יש לי איזו גמישות נורא חזקה.
וגם אתה שומר על זה ש-600 אלף, זה גם עוזר לאיזה מין חוכמת המונים, זיהוי תקלות, עניינים.
לגמרי.
אז אתה יכול לנצל את ה-600 אלף האלה, למרות שאין לך, שיש לך 750 לקוחות משלמים נראה לי אם אמרת, אז אתה אומר אני יכול אבל ללמוד מ-600 אלף חברות, ולתת את הערך ללקוחות שלי.
חד משמעי, אנחנו, קודם כל יש לנו, אמרתי, למעלה מ-700 לקוחות, הרבה יותר מ-700, אבל אנחנו גם מדווחים על 700, ובדיוק כמו שאמרת, עכשיו תחשוב שעכשיו הקהילה הענקית הזאת כל הזמן מפתחת כל מיני קישורים ופלאגינס וכל מיני שדרוגים לאותו אופן סורס, ובעצם אנחנו נהנים ממנו, הלקוחות שלנו נהנים ממנו, ויש לך איזושהי למידה כזאת, חוץ מזה בנינו מערכת למידת מכונה, Machine Learning, שבעצם לומדת מהלקוחות שלנו ומהמשתמשים שלנו, מה מעניין אותם, ואז מלמדת את האחרים מה חשוב בדאטה שלהם.
מה החיסרון בקוד פתוח, מבחינתך?
הרבה. מבחינתנו, היכולת שלנו כחברה, תחשוב שאתה לקוח של, לא יודע, אפל, ומשהו מעצבן אותך בממשק משתמש שלהם. אז אתה יכול, אם הרבה לקוחות יתעצבנו על משהו, אם ישנו את הממשק משתמש, יסדרו את הכפתורים אחרת. כשאתה מבוסס על אופן סורס, ואתה לא יושב לבד ומחליט אחרי ממשק המשתמש, אתה לא יכול לשנות את זה. ואתה אומר, תשו חבר'ה, זה האופן סורס, אני הייתי מת לשנות את זה, אבל אז אתה מתחיל לעשות כל מיני מעקפים וכל מיני דרכים לפתור את בעיות השימושיות. זה בעצם ערך משמעותי, ומצד שני זה מייצר איזו מגבלה שלפעמים אתה באמת לעזור ללקוחות שלך, באמת לעשות, אבל אתה כל הזמן נלחם לא לשנות מדי את האופן סורס, כדי שהוא עדיין יהיה קומפטבלי עם הקהילה.
אמרת שיש לכם 700, שיש לכם יותר מ-700 לקוחות, אבל כרגע אתם מדווחים רק על 700. למה?
נכון. תראה, אנחנו את הדיווחים למספר הלקוחות, בסוף זה דרך להסתכל על החברה, שמי שמסתכל מבחוץ רואה את הגדילה שלה. פעם האחרונה שדיווחנו הייתה בשנה שעברה, דיווחנו למעלה מ-700 לקוחות. אנחנו נוציא אנאונסמנט בעתיד שידבר על המספר משמעותית יותר גבוה, ואנחנו פשוט מנהלים את הדרך שאנחנו מתקשרים על הגדילה של החברה, את הלקוחות, את... אין לזה סיבה נורא דרמטית.
לא, דווקא זה מעניין.
אנחנו יודעים שהתקשורת מורה.
זה, בתור עיתונאי זה מעניין להבין כמה, זאת אומרת, זה די ברור לי, כן, אבל להבין כמה זה מחושב וכמה לא. כמה זה, אבל כמה אתם חושבים על זה? זאת אומרת, מי יושב ואומר, לא, בואו נשמור את זה לשנה הבאה, כדי שאז נרצה לגייס עובדים ויהיה לנו... זהו, מה? איך זה עובד?
כן, אז יש, תראה, במקרה בלוג זהו זה אני, זאת אומרת, אני בסוף מוודא שהתקשורת החוצה על החברה היא ברורה וקונסיסטנטית. אני לא יכול להיות שאני אדבר איתך, אגיד 700, יבוא מישהו ידבר עם מישהו, יגיד לו 750, וזה יגיד 780, וזה יגיד 800, ואנחנו נצא על או לא אמינים, או לא מדויקים. אז לכן אנחנו מתקשרים פנימית, אומרים, חבר'ה, זה מה שמתקשרים החוצה על החברה, 100 מיליון דולר, 700 לקוחות ומעלה, וככה וככה, ואז כולנו תמיד מדויקים. עכשיו רוצים להוציא תקשורת חדשה, אוקיי, אנחנו ב-800. יאללה, כולם, אפשר לדבר על 800 עכשיו. פשוט, אתה לא רוצה לצאת חס וחלילה שאמרת משהו לא מדויק.
אוקיי. למרות שאני, כאילו, זה לא שיש לכם 10 אנשים שמדברים עם העיתונות וכו', אתה יודע, אתה יכול להתראיין היום, להגיד, היום יש 900 ועוד שנה וחצי כשישאלו אותך.
יש משהו, אני חושב שהנקודה שאתה מכוון אליה, זה יש, אתה רוצה להוציא תקשורת שהיא מאורגנת, ובאיזשהו שלב אתה מתקשר על המון דברים חיובים שקורו בחברה, שימו לב, אני אגידנו מ-700 ל-900 כמו שאמרת, עכשיו יש לנו גם 300 עובדים, ועוד הנה 8 לקוחות גדולים שחתמו איתנו אחוזים גדולים, ואתה מתקשר חדשות גדולות במקום לטפטף חדשות נורא קטנות.
אני מבין את הרעיון, אני אישית פחות מת על הדבר הזה, כי אתה יודע, פתאום באה לי חברה ואומרת לי, גייסתי כזה, עכשיו בתקופת הקורונה זה גם משמעותי, כי יש חשיבות גם לגייס בזמן הקורונה. ואז אתה אומר להם, אוקיי, מתי גייסתם? אז אומרים לך, או שאתה מסתכל וזה, אתה מגלה בך שב-IVC זה כבר כתוב מאוגוסט שעבר, ואתה אומר, חברים, כאילו, אתם מספרים לי עכשיו, כן, אבל עכשיו יצאנו מסטנטמוד, אז כאילו, אתה יודע, אני אישית לא...
אני מבין מה שאתה אומר.
אני מבין למה בתעשייה עושים את זה, אני חושב שצריך להיות קצת פחות מחושבים, כאילו לא הכל זה... זה, אתה יודע, לא הכל זה בדיוק, איך התדמית נראית, וזה לא הכל חייב להיות ממש מודק, אבל זה קצת הגישה שלי.
זה אולי הדבר היחיד, אני מסכים, זה אולי הדבר היחיד, שהוא נורא מדיד, ועליו אנחנו תמיד, כי החברות בשלב שלנו לא אומרות כמה הכנסות יש להם, זה לא מקובל, אתה משומר את זה מאוד תחרותי, אבל מספר לקוחות כן נותן איזה פרספקטיבה גם למתחרים, לראות כמה אתה גדול, אז אנחנו מנסים ככה לנהל את זה, ולהפתיע את המתחרים.
מה הסדר גודל של הכנסות?
עשרות מיליונים.
עשרות מיליונים, ARR.
כן, כן.
וקצב צמיחה?
אתה יודע, גבוה, גבוה. אנחנו, כמו שאתה יכול לדמיין, חברה שמגיעת 100 מיליון דולר, ועלינו, לא יודע, שנה שעברה, היה לנו בטח 100 ומשהו עובדים, בשנה שלנו 200 ומשהו. זה בא לתמוך בהכנסות שגדלות בצורה משמעותית.
אגב, העובדים שלך יודעים מה המספרים? מה ההכנסות?
כן, בטח.
כן, כל העובדים יודעים מה ההכנסות?
כל העובדים יודעים כמה כסף יש בבנק. כל העובדים יודעים גם שאם היה לך רבעון לא טוב, כולם יודעים. זה הכל מאוד, יודעים איזה איש מכירות לא מכר טוב. הכל פתוח, יודעים, אפילו זה מתכנת, לא עמד בזמן.
מה זאת אומרת?
כל הסיילספורס, הכל אצלנו פתוח. כאילו, על כל מי שרוצה להיכנס ולראות בסיילספורס, כל מי שצריך לייסנס, אין בעיה, מי שמבקש להיכנס לראות. שום בעיה לראות איזה, מה הפרפורמנס של אנשי המחירות, זה לא סוד. אתה רוצה לראות גם בג'ירה מה הפרפורמנס של המתכנתים, ומי אולי לא עמד בזמנים, אין איזה סודות, זה לא משהו, זה שמישהו לא מכר ברבעון, זה לא עושה אותו בזמן, זה שהוא היה לו רבעון קשה.
מה זו תפיסה ניהולית מעניינת, אז בואו נדבר על זה שנייה. אתה יודע, רוב העבודות, בדיוק הייתה לי שיחה על זה אתמול עם מישהו, אני עובד בעבודה שהכל פאבליק בה. זאת אומרת, עשיתי טעות, אנשים רואים, אני זה, הייתי צריך להתרגל לדבר הזה.
נכון.
אבל רוב העבודות זה לא ככה. מתכנת טוב, לא טוב, אז ברור שיודעים, הצוות שלו יודע, או יש, אתה יודע, את השם שלו בחברה וזה, אבל אנשים לא ממש יכולים לדעת, אוקיי, היה לו רבעון קשה. גם יכול להיות כל מיני סיבות אישיות, עניינים וזה. מה התפיסה הניהולית מאחורי לפתוח את זה?
תראה, אז אני רק אחדד, למתכנת יותר קשה לדעת אם הוא, אתה יודע, אתה רואה שעובד הפרויקט חודשיים, והוא דלבר אותו בחודש איחור, אז זה די ברור, זה הכל בתוך, הכל פתוח אצלנו. אני אגיד לך, התפיסה הניהולית באה עבדתי לפני, כשהקמתי חברה, החברה הקודמת של אינטיגווה, הייתי בצ'קפוינט, ועבדתי על מוצר בתקופה, מוצר מאוד מאוד מצליח, ו פעם ראשונה שידעתי כמה המוצר מצליח, היה ברעיון יציאה שלי עם גיל שווד, שהוא אחד האנשים הכי מדהימים שפגשתי, הוא אמר לי, תומר, אתה יודע שהמוצר שאתה פיתחת ואתה הובלת, מחר בשנה השנייה שלו 100 מיליון דולר? אמרתי לו, מה? וידעתי את זה. אז הוא אומר, כן, ואני כל הזמן נורא הייתי מתוסקה, שאתה עושה משהו, אתה לא יודע את האימפקט שלו. אז אני, עם התסכול הזה, אמרתי, אני רוצה שכל אחד מהעובדים שלי ידע מה טוב בחברה, ואיפה יש בעיות, בצורה מאוד כנה. כמה כסף יש, כמה מכרנו ברבעון, איזה לקוח עזב, כאילו היה מרוצה. בסוף, הדבר הזה מייצר accountability ו-ownership של האנשים, כי הם חלק מהדבר הזה, זה לא, גם, אני גם נורא סומך על האנשים, אני לא מאמין שמתקשרו לך אחרי זה ויגיד, תקשיב, אתה רוצה לשמוע כמה לוגזר באמת מוכרת? יכול להיות שהם יעשו את זה, אני חושב שזה יהיה חבל. אני לא מאמין שהם יעשו את זה, אני חושב שזה, הם מבינים, למה זה חשוב. אבל זה מייצר איזה כזה, כולנו בסירה אחת, כי אנחנו באמת בסירה אחת.
יש גם מנעד באמצע, זאת אומרת, בין, לא, בין שלא תדע כמה הכנסות המוצר שלך מוכר, לבין שיהיה לי פתיחות מלאה, יש...
נכון, ויש חברות דרך אגב עוד יותר פתוחות מאיתנו. אני חושב שאנחנו, בוא נגיד, ב-80% של הפתיחות, יש חברות שב-100%, חברות כמו GitLab, שאתה ממש רואה את השכר של כל העובדים, ואתה רואה כמה אופציות של כל העובדים, כאילו ממש ברמה שכמה אנחנו לא שם, אני עוד לא מצאתי פעם אחת שהדבר הזה פגע בנו, אני חושב שזה רק יוצר אינגייג'מנט, ואנשים אינטליגנטים, יש פה 245 איש, כולם סופר חכמים, סופר אינטליגנטים, רק רוצים שנצליח, ואני עוד לא מצאתי חיסרון בזה.
והייתה לך פעם מחשבה לפתוח את זה יותר, זאת אומרת, אני אתן דוגמה על מנדי, שכבר בטח עלתה פה כמה פעמים, אבל אני מאוד מעריך את זה, אז ניתן להם את זה, שם הכל פתוח, אתה נכנס, אני נכנס למשרדים שלהם, יש על מסך, תכנסות, אני רואה הכל. יכול לדעת בדיוק כמה יש בכל רגע נתון. יש מחשבה לעשות דבר כזה? כאילו, הייתה לך פעם מחשבה לעשות דבר כזה?
דווקא להכנסות פחות. אני אגיד לך למה. כי אנחנו בשוק שרוב המתחרים שלנו עם חברות ציבוריות, שיש לכל אחת בבנק מאות מיליוני דולרים גדולות, חזקות ויפות מאיתנו, ותמיד אתה רוצה מההתחלה להראות שיותר גדול ממה שאתה באמת, ויותר חזק ממה שאתה באמת, וזה טבעי, ואם אתה תראה לפני את המספרים, אז אתה יודע, המטבח תמיד מלוכלך, ושלא הכל מושלם. כשאתה גדול וחזק, אז יותר קל להראות את המספרים שאתה גדול וחזק. אנחנו עוד ככה בגרוות סטייג', אנחנו גדלים מאוד יפה, ואנחנו, אז זה קצת פריבילגיה לפעמים של אנשים גדולים, אני חושב שמנדה הם היו 30 עובדים, והייתה להם אולי תקופות פחות טובות, או לא פחות טובות, אלא הם היו בתחילת הדרך יותר בשנתיים, שלוש, ארבע ראשונות.
זה קרה, כן.
גם היה, אז כן. מדהים, אז שפו להם, תשמע, שפו להם. אז התשובה היא לא. לא חשבתי על זה בצורה.
אבל זה, בוא שניה נדבר על השוק שלכם, כי זה באמת, אני חושב שזה גם שוק אחר. באופן כללי, אתה אומר, דיברת על 15 מתחרים. 15 מתחרים זה 15 הצעות רכישה פוטנציאליות. ומצד שני, יש גם, אני מניח, איזה עניין עם המערכת. זאת אומרת, אם אתם עובדים על קוד פתוח ובניתם את כל הטכנולוגיה שלכם על קוד פתוח, זה בכלל ריאלי שמישהי מה-15 תרכוש אתכם?
אז כמה דברים, רק לחדד לגבי הטכנולוגיה. הקוד של לוגזיו ברובו הוא לא קוד פתוח, הוא קוד שלוקח קוד פתוח ומנגיש אותו בקלאוד. בסדר? אז רוב ה-IP, יש לנו IP של Machine Learning, ו-IP של Advanced Analytics מאוד מורכב, ו-Scale מאוד מורכב, זה קוד פרופרייטרי שהוא שלנו, והוא חלק מה-IP של החברה. 15 חברות, 15 הצעות רכישה, אז רוב החברות בשוק הזה קטנות מאיתנו, יש המון סטארט-אפים קטנים, והם כמובן, אם מישהו יקנה מישהו, זה לא גזור תקנה אולי אותם, או תסתכל להתחבר איתם. האם יש פה חברות גדולות שיכולות... לרכוש חברה כמו שלנו, טוב, בוודאי, זה לא רק החברות בשוק, דווקא החברות בשוק אני חושב שזה פחות מעניין, אני חושב שמה שאנחנו עושים מאוד מעניין הרבה חברות גדולות שרוצות להיכנס לתחום הזה, הוא תחום מאוד מאוד משמעותי בעולם הדיבלופרס, אנחנו כאסטרטגיה, בצורה הכי קנה זה לא מעניין אותה, אנחנו פשוט לא מתעסקים בזה, אנחנו מתעסקים...
קיבלתם הצעות?
הרי זה, אתה יודע, אתה יכול לנחש שאני לא יכול לדבר על זה, אתה יכול אבל לנחש שחברה בשלב, אם אני אענה לך עכשיו, אז ונגיד והתשובה היא לא, אנחנו לא קיבלנו הצעות, ומחר בבוקר כן נקבל הצעה, אז הפעם הבאה שישאלו אותי, אני צריך לענות, ואני צריך לענות תשובה כנה של, תקשיב, עכשיו התשובה היא כן. אני לא רוצה לא להגיד כן ולא להגיד לא, כי אני רוצה לשמור על העמימות הזו, היא טובה לי, והיא טובה למתחרים, והיא טובה למי שמסתכל על אוגזמן בחוץ, ואני לא רוצה, אני רוצה להגיד את ה... אני לא רוצה להצטרך להגיד חס וחלילה משהו לא, שהוא לא אמת. אבל השוק הזה הוא מאוד 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 חם. מאוד חם. יש בו עכשיו חברה שיצאה פאבליק שנה שעברה, שנקראת Datadog. אני לא זוכר בכמה יצאה פאבליק, היום היא ב-27 מיליארד דולר של מרקט קאפ. זאת אומרת, שוק שכולם מבינים ששוק אדיר עם הרבה הרבה כסף, ולכן הוא אטרקטיבי להרבה חברות שרוצות להיכנס לתחום. אנחנו, האסטרטגיה שלנו היא לרכוש ולא להירחש, אנחנו רוצים להיות החברה שתרכוש חברות ותבנה מתחתיה את הארסנל, אנחנו היום הולכים לאסטרטגיה של פיתוח אין-האוס של 4 מוצרים שונים, פיתחנו כבר 3 ערבים בתהליך פיתוח, ואנחנו מסתכלים בצורה אקטיבית של אנשים שזה מה שהם עושים, מסתכלים מה נכון לא גזור לרכוש, עוד לא עשינו שום דבר.
איך הקורונה השפיעה לכם?
אז ככה, תראה, בהתחלה כמובן חטפנו שוק כמו כולם, אתה יודע, השמיים נופלים, אנחנו להבדיל מכמה חברות אחרות, לא עשינו שום שינוי במצבת כוח אדם, שכר, המשכנו כמו שאנחנו, היו דברים שקרו הרבה יותר טוב מהקורונה, כמובן עבודה מהבית, כמובן כל הדברים הפנימיים, אני מסתכל יותר על השוק, חודש, הרבעון השני, אפריל ליוני, היה הרבעון הכי טוב אי פעם שלנו במספר הלקוחות החדשים שהבאנו, מעולם לא הבאנו כל כך הרבה לקוחות חדשים בחיי החברה, בצורה משמעותית, אז הדבר הזה מאוד מאוד תרם. מצד שני, היו לנו לקוחות שפשוט סגרו את הביזנס. ליטרלי סגרו את השערים, וכמובן הכנסות שלנו ירדו מזה, היו לקוחות אחרים שהגדילו, הלקוחות שלנו עלו מאוד מזה. חברות וידאו סטרימינג, סגרנו ברבעון האחרון חברה שבתחום האי-קומרס, שמוכרת אונליין כל מיני דברים, בעסקה של למעלה ממיליון דולר, אז יש הרבה דברים טובים שקרו, הרבה דברים שחברות שנסגרו ונפגעו, והדברים בסוף איזשהו מתאזנים לאיזשהו באמצע. אז אנחנו לא, השמיים לא נפלו.
למה בעצם? אלה שצמחו, למה הם צמחו?
בטח, תיקח חברות וידאו סטרימינג, בסדר? אתה עכשיו רואה יותר וידאו. יש לנו 5-6 חברות שכל מה שהם עושות זה וידאו סטרימינג, אז זה צמח בטירוף, הם דרשו, הם ביקשו מלוג זהו להגדיל את הצריכה שלהם, להגדיל את כמות, לפי כמות הדאטה אנחנו גובים כסף, אז הם צורכים יותר והם דרשים לשלם יותר, והם מקבלים גם יותר value. חברות e-commerce, פתאום אתה לא הולך לחנות, אתה קונה הכל ב-e-commerce, דברים אלו צמחו מאוד. כל חברה היום, כל חברה שעד היום עלה חנות ורשת חנות, והיית בא לחנות, הדברים אלו או שאתה עובר להיות אונליין, או שאתה נעלם מהעולם, זה היה הישרדות, אז תהליך שאמור לקחת 3 שנים, קורה בשבועיים, אחרת אתה מת. ולכן, לא כזה מאוד מאוד רלוונטי את העולם הזה, לעזור לחברות לעבור מעולם אתה יודע, העולם הישן, עולם חדש, מה שנקרא Digital Transformation, זה מאוד מאוד היה לטובתנו. כמובן...
אבל תגיד, המערכת שלהם, של הווידאו סטרימינג, היא אותה מערכת, זאת אומרת, אז מה, למה הם בשביל להביא יותר צפיות, הם עשו כל מיני שינויים טכנולוגיים, ולכן הם צריכים אתכם, מה, זאת אומרת, למה הגידול אצלם מתורגם לגידול אצלכם?
כמה דברים. אחד, לא בהכרח. נניח שאותה מערכת עובדת עכשיו לעשות סטרימינג ל-10 מיליון ול-100 מיליון. אבל תחשוב שעכשיו הסטרימינג הזה בסוף מאחורי הקלעים, יש מאות שרתים ואלפי שרתים שרומים באמזון ומתחילים להזרים עוד מידע, כי מה ששרת אחד יכול להתמודד זה X, ואתם תחליפים 5X כדי להתמודד עם פי 5 יותר מידע. ולכן פשוט יותר שרתים אומר יותר מידע שיוצא, יותר מידע שמגיע ללוזר.
בואו נדבר קצת עליך, מה הרקע שלך, מאיפה התגלגלת? בן כמה אתה?
43. אז אני ברקע מתכנת, תוכניתן, הייתי בצ'ק פוינט, הייתי אחרי זה הקמתי חברת סטארט-אפ שקראו לה אינטיגווה.
בצבא מה זה?
צבא לא הייתי בסטנדרט של 8200, לא רצו אותי כנראה, הייתי בחיל אוויר, הייתי פקח טיסה.
ואז הלכת למדת מדעי המחשב או משהו?
כן, למדתי מדעי המחשב, תוך כדי הלימודים עבדתי בסטארט-אפ, אחרי זה עבדתי בצ'ק פוינט 6 שנים, אבל זה הרקע שלי. יש לי שני אחים שהם גם אח שהוא יזם, שני אחים יזמים, אחד מנכ"ל ואחד יזם שמחר חברה, אז אנחנו כזה גדלנו בבית של הרבה סטארט-אפים. אז אחת שלי זה אסף לוי, שהוא היה יזם של חברה בשם אונארו, שנמכרה לנטאפ, ואח שני שלי הוא יואב לוי, המנכ"ל של Upstream Security.
זה בתחום הרכב.
בדיוק.
כן, נכון. שכחתי מהחיבור הזה, האמת. ידעתי את זה ושכחתי. אז תסביר רגע שנייה באמת איך יצא ששלושתכם יזמים.
אני לא יודע, אתה יודע, זה, אני אכלנו משהו באותו מסטינג, אבל אולי בצורה יותר רצינית, בסוף, בתקופה שהכי הגדול הקים את החברה שלו, אתה יודע, זה היה שנת 2000, זה היה פחות, כאילו היה סטארט-אפ ניישן עדיין, זה היה קצת פחות נפוץ, ואני חושב שאתה יודע, גדלנו בעולם הזה של לראות אותו חי את הסטארט-אפ, את האתגרים, את הטוס ארצות הברית, רילוקיישן, דברים הטובים, וזה בהחלט, אתה יודע, יש לך מנטורשיפ, וזה עוזר לך להתייעץ עם מישהו.
כמה היום אתם מתייעצים אחד עם השני?
המון, המון, המון. כל שבוע אנחנו מדברים, כל שבוע מתייעצים, עדיין. זה לא טריוויאלי, המסע הזה.
זה, כן, אתה יודע, אתה גם רואה את הקשיים, אתה לא רואה רק את הדברים הטובים.
בטח, בטח. הכל בסוף, אני עכשיו מספר לך על כל הדברים הטובים, לא סיפרת לך על כל הקשיים, נכון?
ברור. זה למחושב.
כן. ברור, מה לעשות?
אז... היית בצ'קפוינט? מה עשת בצ'קפוינט?
הייתי מתכנת, אחרי זה ראש צוות, כזה מנהל מוצר, באמת קיבלתי באיזשהו שלב אפשרות להרים מוצר, מוצר של Intrusion Prevention System, ובית ספר מדהים, צ'קפוינט זה כמות הסטארט-אפים שיצאו מיוצאי צ'קפוינט, היא לא קטנה.
אוקיי, ואז הלכת להקים את החברה סטארט-אפ, איך קראו לו?
כן.
שהיית CTO?
נכון, הייתי CTO, הקמתי אותה עם חבר בבוסטון, שקוראים לו שימון, בעצם הקמנו אותה מעבר לאוקיינוס, הוא היה שם, אני הייתי פה, והקמנו חברה בתחום גם יכולת, בתחום ה-IT גם תוכניתנים, יכולת להתקין תוכנה בלי שהיא תהיה מותקנת, להריץ אותה בצורה שהיא בתוך קונטיינר, קצת הקדים את זמנה, שנתיים, שלוש אחרי שהקמנו דוקר קמה, ובעצם לקחה את המוצר שעשינו, והצלחנו למכור אותו במיליוני דולרים, מיליון דולר לסיטי בנק, מיליון דולר לעוד חברה, והם נתנו את זה בחינם, ליטרלי, חילקו את המוצר בחינם.
שמה היה המודל העסקי שלהם?
הם מחפשים אותו, אני חושב, הם עוד לא מצאו אותו לגמרי.
מה ההכנסות שלהם?
הם נמכרה לחברה אחרת, החברה לא הצליחה פיננסית. הם בנו, הם לא חשבו עד הסוף על מודל המוניטיזציה, ושמע, אני קטונתי, אבל התוצאה היא שהם לא הצליחו לייצר מודל מוניטיזציה טוב, הם לפחות דפקו לנו את המודל מוניטיזציה, שאנחנו מכרנו ליטרלי משהו במיליון דולר, ונתנו אותו בחינם.
ואיפה הם היום?
הם נמכרו לחברה אחרת, אני חושב למירנטיס, ברכישה יחסי קטנה, הרבה אנשים הפסידו הרבה כסף.
יש את השלב הזה, קמתם בסטארט-אפ ב-2010, לא יודע מתי, יש את השלב הזה שבו אתם מבינים שהם מציעים את המוצר שלהם בחינם. תן לי את הרגע הזה.
קודם כל הכחשה, מה פתאום? זה לא אותו מוצר, מה פתאום? הם עושים דרך ללינוקס, אנחנו עושים ל-Windows. מה, הם השתגעו? ואז יום אחד נכנסתי לאתר שלהם, ועשיתי את כל תהליך האונבורדינג שלהם, כאילו איך זה עובד, וסיימתי את זה ואמרתי, וואו, זה כל כך טוב, זה כל כך טוב. והיו דיונים, אולי נפתח הכל לאופן סורס. סקור, זה 2012-2013, זה לא היה מאוד מקובל כמו שזה היום, לפחות לא במיינסטרים, אופן סורס, ואחרי שאתה מוכר את זה משהו, מה תגיד ללקוחות שלך? תקשיבו, זה בעצם אופן סורס. ואז אתה מספר לעצמך, תמו, הם עושים את זה לפה, אנחנו נעשה את זה לשם. אני חושב שזה לא הייתה הבעיה היחידה שלנו בחברה, אבל היה קשה לקבל החלטות דרמטיות לשנות כיוון.
מה, כמה זמן לקח לכם מהרגע שהם הוציאו בחינם, עד הרגע שהבנתם שאתם בבעיה?
אני חושב שהבנו שאנחנו בבעיה. זאת אומרת, הבנו, ברגע שהלקוחות שלנו, ששילמו המון כסף, אמרו לנו, תקשיבו, אני משתמש ב... דוקר, ווואלה, זה די עובד טוב, וזה אפילו יותר פשוט משלכם, ואנחנו, האתגר שלנו שפיתחנו טכנולוגיה נורא נורא חזקה, הבאנו את ה-8200 עם הכי גאונים, ופיתחו את הגרעין שם באיזה משהו מטורף, אבל זה נהיה מסובך מדי, וזה נהיה קשה מדי, וזה לא יצר פשטות שכל אחד יכול בעצמו להפעיל את זה, כמו שדוקר צריכו לייצר, הם עשו משהו פחות טוב, אבל הרבה יותר פשוט. וזה מה שבסוף הרג אותנו, ובסוף זה היה, לאט לאט זה הבין שהחברה לא צריכה למכור מספיק, זה לא זאת מהר מספיק, זהו, לא נגמר טוב.
בעצם שימון ואתה לא בחברה היום, נכון. כי אתה ברור שלא וגם שימון לא, אבל החברה עדיין קיימת.
נכון.
אז
נכון.
על מה היא קיימת? מה היא, לאן היא הלכה?
אז אני בסוף 2013 החלטתי להיפרד מהחברה, ופשוט זה כבר לא עבד. זה דבר קשה, אתה לעזור חברה שאתה הקמת, לא להיות חלק ממנה יותר. אמנם בעל מניות, אבל אתה יודע, לא להיות מעורב, זה דבר לא טריוויאלי. שימון השותף שלי...
אתה בבורד היום או משהו?
לא, אני לא מעורב בכלל בחברה. אז ניסיתי קצת לעזור בשנה שאחרי זה, שנתיים שאחרי זה, חברה עברה ככה כמה גלגולים וניסתה להמציא את זה מחדש, כששימון היה עוד המנכ״ל, באיזשהו שלב הוא גם עזב, והביאו מנכ״ל אחר, שינסה לקחת את החברה לכיוון אחר, והלוואי שהיא תצליח, עכשיו היא נקראת ג'טפאץ', ומתעסקת בתחום אחר, מנסה להשתמש באותה טכנולוגיה, אבל לתחום אחר.
אוקיי, אתה אומר, זה לא קל לעזוב, מה, משכת את זה יותר מדי?
כן.
איך זה?
כן, הייתי צריך, אתה יודע, תברגל לקומות לא נעימים וכזה, הייתי צריך לעזוב לפני זה, כשראיתי שאני לא מאמין יותר בכיוון, אנחנו לא מצליחים להגיע לאן שרוצים להגיע, לא מבחינת הביצועים, אין בעלי לחם עד הסוף, אבל פשוט הכיוון הזה אין לו תכלית, הכיוון שרציתי ללכת אליו לא קיבל קונצנזוס, והייתי צריך ללכת קודם. יש איזה, אתה יודע, להיות יזם זה מין מסע, אתה כל היום מהבוקר עד הלילה באימיילים, בטיסות, ואז יום אחד אתה מתנתק, כאילו זהו, אתה לא שם, אין לך אימייל שם, אין לך כלום, וזה מ-100 קמ"ש ל-0 קמ"ש, זה חוויה, אתה יודע, מצד אחד שונה, אבל יש בזה משהו, בשבילי זו הייתה תקופה מאוד מאוד, ההתחלה הייתה קשה מאוד, זה לא נעים, אתה היית חלק ממשהו, זה כואב, אבל אחרי חודש, חודשיים, אתה פתאום אומר, וואלה, אתה יודע, יש חיים אחרי זה, אתה ממשיך הלאה, ואתה יודע, בלי זה לא הייתי מקים את לוגזיו, לא הייתי פוגש את כל האנשים האלו, אז זה הדבר הכי טוב שקרה לי.
יש גם איזו הרגשה של, זאת אומרת, יש תחושת כישלון?
בטח, זו שאלה, בטח, חד משמעי. אני אחרי ש, אתה יודע, בסוף עבדת על משהו, שכנעת המשקיעים, הסברת למה זה הדבר הבא, למה אנחנו הגוגל הבא, ואז אתה רואה שאתה לא הגוגל הבא, ואתה כבר לא שם, זו הרגשה לא טובה. כל מה שאומרים, אתה יודע, כל התזה הזה שצריך להיכשל כדי להצליח, וזה, זה נחמד בתיאוריה, אבל אף אחד לא רוצה להיכשל באמת, הוא פשוט רוצה להצליח. אבל אתה יודע, יש לך תיקון בחברה חדשה, אם אתה עוזר כוחות, עוגר כוחות, ועושה משהו חדש, ומאמינים בך שיש לך כסף ואמון.
אבל בסוף עזבת החברה, היו שם עובדים שאני מניח באו גם בגללך, או לפחות, אתה יודע,
כן.
יותר התחברו אליך, את ה-CTO, ואז אתה עוזב אותם, וקודם כל זה בטח משבר אמון בחברה, לא משבר אמון של העובדים, זאת אומרת, אתה יודע, בא הפאונדר, שני הפאונדרים, ואומרים, אנחנו לא מאמינים בחברה, מה הסיכוי שהם ירצו להישאר ושהכל יעבוד? גם אם יש לך זה בתחילה לך, זה שיחות איתם וכו. ואז אתה עוד עושה את זה שוב, זאת אומרת, כל פעם שאתה עושה את זה, יש סיכון שזה יקרה, נכון? זה גם יכול לקרות היום. זאת אומרת, אנחנו מקווים שלא. אבל לצורך העניין, כשהקמת את החברה, אמרת, אוקיי, זה יכול לקרות לי שוב. היו לך שיחות איתם על זה, עם העובדים?
בוודאי, עם העובדים שם, כן. דיברתי עם האנשים, בטח עם כולם, וגם עם האנשים שהיו קרובים אליי, וחלקם אנחנו עדיין חברים מיודדים. אני חושב שני סטארט-אפים קמו מתוך האנשים שעבדו בצוות שלנו שם. אז אתה יודע, כולם ממשיכים, הצוות שבדרך כלל אחרי כל כך הרבה שנים, כבר הצוות מתגלגל, כבר זה לא אותם אנשים, כבר הכל התחלף, אבל בהחלט זה משבר של פחות אמון בחברה, ואני עזבתי, והשותף שלי עזב, אני חושב אחרי שנתיים או שלוש, אז היה איזה קונטיניות הרבה יותר טוב, אבל יש לזה בהחלט אימפקט.
ואין לך חשש שכל החוויה הזאת תבוא, תקרה שוב, אך תקמת סטארט-אפ, לא חשבת על זה? אותו חשבת על זה?
לא, האמת שלא. אני לא רואה אופציה שאני לא אהיה בחברה. זאת אומרת, יכול להיות, הבורד יכול לפטר אותי,
אבל כשהלכת והקמת את החברה, הלכת, הייתה לך חוויה שלילית בחלקה, וזה לא משהו שבא לך לשחזר אותו, אני מניח. זאת אומרת, ואתה עדיין הלכת ולקחת את הסיכון שוב, לא אמרת, טוב, אני אלך לצ'ק פוינט או לחברה אחרת. תסביר לי את הדינמיקה הזאת שגורמת לבן אדם לקום ולעשות את זה שוב.
כן, זו שאלה מאוד טובה. אני פשוט העמדתי שזה הדבר היחיד שאני יודע לעשות. זאת אומרת, הדבר היחיד שאני באמת חושב שאני יודע לעשות, זה אני לא מתכנת טוב, ואני לא כזה טוב בכל הדברים, אבל להקים סטארט-אפ, אני חושב שאני יודע לעשות. וזה אומר לעבוד עם לקוחות, וזה אומר לחדד את המסר, וזה אומר לתקשר פנימית וחיצונית, ולמצוא מה בדיוק צריך לעשות. וחשבתי, העמדתי שלמדתי המון, למדתי סריטות, דברים טובים וסריטות מעבר, ואני אקח את כל זה, ופתאום פגשתי את הרעיון הזה, ואמרתי, זה בדיוק הסקלוז'ר שלי, אני אלך לעשות אופן סורס, בגלל האופן סורס שהרג לי את החברה הקודמת, אני אלך ואני אהיה בעד האופן סורס, ויקדם אופן סורס, וככה אני אעשה קלוז'ר, ככה אני יעזר במה שלמדתי כדי ללכת קדימה. כן, יכולתי ללכת לעבוד באיזה קורפורט.
סתם, אני מנסה להבין את הדינמיקה הזאת של יזם שהולך ומקים שוב חברה אחרי כישלון. אתה בא ואומר, זה הדבר היחיד שאני יודע לעשות טוב, אבל אתה אומר לעצמך אחרי כישלון.
אתה בהחלט מפקפק בעצמך, רגע, אני יודע לעשות את זה, אולי בעצם אני לא יודע לעשות את זה, אבל זה איזשהו, אתה יודע, איזשהו פשע של ליצור, אתה יודע, ליצור יש מעין, ולהתמודד עם זה שנכון, יכול להיות שזה פרוד, ויכול להיות שאני באמת לא יודע לעשות את זה, אבל אני האמנתי בעצמי, והיה לי מספיק אנשים שהיו לידי שהאמינו בי, ואמרו לי, לך על זה, והייתה לי תמיכה, ובסוף התמיכה גם המשמעותית באה כשמשקיעים ראשונים באים ומשים כסף בחברה, ובסוף אתה שם כסף בסיד ראונד, אתה שם כסף על הבן אדם, על עליי ועל הסף השותף שלי, שהוא בלעדיו לא הייתי יכול להקים את החברה, ושנינו ביחד הרגשתי שאנחנו שותפים מצוינים, ויכולים ביחד לעשות משהו משמעותי לאורך שנים, וביחד העמדתי שנוכל לעשות את זה.
הם דברו איתך על זה, אתה יודע, משקיע בסיד, ניתח איתך את החברה הקודמת?
וזו שאלה, ברור, מתניתח, מתקשר לעשות רפרנסים, מתקשר לשותף, חייב, חייב. והוא ישב, וזה היה הוא, והיה לנו איזה 8 אנג'לים, ואמרו, אוקיי, בסדר, it is what it is, ואנחנו מאמינים בצוות הזה, באסף ובתומר, ואנחנו הולכים על זה.
מי היה המשקיע?
אני יודע שיש חששות.
מי היה המשקיע?
אז המשקיע הסיד היה אייל ניב מגיזה, עכשיו היום הוא בפיטנגו, והיו איזה 8 משקי סיד, שכאילו אנג'לים שהשקיעו. הם פחות נכנסו לדו דיליג'נס הזה, אבל שום, אין סודות, זה היה ברור שתה לי חברה שלא הצליחה, ועכשיו אני בונה חברה שמקווה שכן תצליח.
ואתה אומר, יצאתי עם סריט, כאילו לא יצאתי עם סריטות, אלא היו סריטות שם בסטארט-אפ הקודם, שעכשיו אני מנסה לעשות אותן אחרת.
בטח.
תן לי דוגמה לסריטה.
קודם כל, אופן סורס, זה אחד. 2, פתיחות. אני מאוד מאמין בשקיפות, כי שם הרגשתי שלא היינו מספיק שקופים, לא שיתפנו מספיק את האנשים באתגרים. 3, להקשיב יותר ללקוחות. חשבנו שאנחנו מקשיבים ללקוחות, ויש להקשיב, כן, 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 הם אמרו כזה, אבל אני יודע מה טוב, ופה אנחנו, אני מנסה, וזה לא קל, לפתוח באמת, באמת, ולבוא עם הקשבה אמיתית למה הם צריכים, וככה אני חושב פיתחנו את המוצרים הראשונים שלנו, עם הקשבה עמוקה ללקוחות, לצאת מהר לשוק, שם לקח לנו 2.5-3, לצאת עם מוצר באמת שעובד, פה יצאנו למוצר הראשון, ב4 חודשים, היה לנו משהו שעבד, וחברות השתמשו בו, וזה היה מוצר על הפנים, אבל למדנו כל כך הרבה ותיקנו ותיקנו ותיקנו, אלו הסריטות, אתה יודע, מה שנקרא, לקחים המרכזיים שלמדתי.
ואסף, איפה הכרתם?
כן, אסף יגאל, כלומר בלעדיו לא הייתי פה, הוא היה העובד הראשון בחברה של אחי, והוא טס איתו לבוסטון, והקימו שם את החברה, חברה בשם מונארו, ומשם דרך אחי אני מכיר אותו, נשארנו מיודדים, ובדיוק הוא מכר חברה שלו, הייתה לו גם חברה קודמת, מחר אותה, גר בבוסטון, ואז החלטנו ככה לעבוד על הפרויקט ביחד, ויצאנו לדרך.
דיברנו קודם על תחרות, אבל בעצם מה שהרג אותך בחברה הקודמת זה גם התחרות, זה היה תחרות מוזרה קצת, עם אופן סורס ובלי מודל עסקי, אבל בסוף זה התחרות. ובעצם אתה נכנס לעולם שאתה אמרת 15 שחקנים, אבל אתה אמרת שיש גם הרבה שחקנים שהיו רוצים להיכנס לשוק הזה. זאת אומרת, בהרגשה שלי, אינטואיציה מאוד מאוד בסיסית, מרגיש לי שזה שוק מסוכן. זה מין שוק שאתה לא יודע מאיפה זה יבוא לך, אולי כי אני לא מבין בזה, אז ככה זה נראה, כאילו אני לא מבין לעומק את הניואנסים, אבל זה מרגיש כזה שיום אחד אחת הענקיות יכולה לבוא, ויום אחד ישנו את הצורות עבודה, ויום אחד אין לי מושג, זה מרגיש מסוכן. תקן אותי?
מסוכן זה מכל מיני רבדים, אבל זה בהחלט שוק מסוכן מבחינת זה שיש בו תחרות ערה משמעותית של הרבה חברות גדולות מאיתנו וחזקות מאיתנו, על הנייר. בסוף הם הגדוד ואנחנו הסיירת, והדרך שלנו לנצח להיות הסיירת. כשאתה אומר הגדולות ייכנסו, הם כבר נכנסו, אמזון שם ומייקרוסופט שם וגוגל שם, וכולם כבר מנסים להיות בשוק הזה. למה? הבסיס שלו, כל מקום שיש תוכנה, מישהו צריך לנטר את התוכנה הזו. לכן זה אחד השווקים הכי גדולים בעולם, שבעולם התוכנה. אני לא חושב שהשוק הזה ייעלם, השוק הזה לדעתי רק יגדל ויגדל, ככה כולם מעריכים. השאלה אם יבוא איזה...
בטוח, השאלה מה אתם בשוק.
אז אני חושב שבשוק ענק, לנו יש פתרון שהוא מאוד מאוד ייחודי, אנחנו היחידים שמציעים פתרון שהוא מאחד את האופן סורסים האלו ביחד, את 3 האופן סורסים האלו ביחד, ואנחנו נוסיף עוד בהמשך. אין אף אחד שעושה את זה, ואני חושב שיש לנו פוזיציה מאוד מעניינת, עם כל זה שאנחנו יותר קטנים מהרוב, אנחנו עדיין, החברה גדלה, ואנחנו נהיה חברה גדולה בתחום הזה, אנחנו נהיה אחת מהחברות הכי גדולות בעולם בתחום הזה.
היית מחשיב את עצמכם כאנדרדוג?
בוודאי.
ואיך זה...
חד משמעית, תחשוב על ספלנק, ודאטאדוג, וכל החברות הגדולות האלו, הן המובילות, איך זה להיות אנדרדוג? יש להם באמת פי 10 יותר מתכנתים, באמת, ויש להם פי 10 יותר אנשי, 100 יותר אנשי מחירות, יש להם מאוד קשה, אתה לא יכול להתחרות אותם ראש בראש על אותו לקוח באותו זמן, אתה חייב להיות יותר מהיר, ואתה חייב להיות יותר זריז, יותר אגרסיבי, ובסוף יש להם חולשות, אם לוקח להם זמן לזוז, הדרך שלנו היא לקחת פינה בשוק, שאנחנו נתקוף אותה, שזו לא הפינה שלהם, אנחנו נתקופים את פינת האופן סורס, חברות שמשתמשות באופן סורס, לרוץ מהר ולהיות בסוף, מה שאנחנו בישראל נעשה זה מוצר יותר טוב. זה הפוקוס שלנו, לא שמחירות יותר טובים ולא מרקטינג יותר טוב, אלא מוצר יותר טוב.
יש אבל איזה משהו, אתה יודע, בתור יזם, שקם בבוקר ואומר, אני אצליח לנצח את השחקנות היותר גדולות ממני. לא יודע. לא יודע אם הייתי אומר את זה. זאת אומרת, אתה מבין, יש איזה משהו, תסביר לי איך אפשר לעשות את זה. איך יזם יכול לקום בבוקר ולהגיד, אני רוצה להיות יותר, אני יכול להיות יותר טוב מאחרים.
לנצח להיות יותר טוב, זה לא אומר שעכשיו אני אקח את השחקנות הגדולות ואני אפיל אותם לקרשים ולא אליהם הכנסות ואני אנצח. זה לא הניצחון. הניצחון הוא, זה למצוא חלק בשוק, פלח בשוק, ולמצוא בעיה שלא עונים לה. כשאתה הולך, כשאנחנו הקמנו את החברה והלכנו לחברות, והיה ספלנק שכברנו שמחו ב-800 מיליון דולר, וחברות סומולוג'יק ולוגלי ולוגנטריז, והלכנו ושאלנו את הלקוחות, אמרו, תקשיב, לא עובד לי, אבל תקשיב, לא עובד לי, ותקשיב, זה לא. זאת אומרת, אוקיי, גדולים, אז אני בטבע שלי, גם אני אומר את זה לאנשים אצלנו, עזבו את התחרות, אל תסתכלו על התחרות, זה לא מעניין אותי, יש מיליון חברות, תסתכלו רק על הלקוחות, מה הם צריכים, והאם אפשר לפתור להם בעיה שאף אחד לא פותר להם. זה כל מה שאנחנו צריכים, והיום, חד משמעית, יש בעיה ענקית שהיא לא פתורה, ואנחנו הולכים לפתור אותה. מה המתחרים עושים, ואיזה פיצ'רים יוציאו, ומה הם יעשו במרקטינג, לא מעניין אותי. אנחנו ממוקדים רק בלקוחות ומה שהם צריכים. אם אתה מסתכל על זה, ואתה מנקה את כל שאר הרעשים, אתה מבין שיש בעיה ענקית לא פתורה בעולם הזה, ענקית.
אתה אומר, יש מקום לכולם.
כן, כן.
מה יהיה עוד שנתיים, שלוש?
קטונתי, קטונתי לדעת מה יהיה. אני יכול להגיד לך מה... יש כמה עמודים שאנחנו מעריכים שהם יקרו בעתיד. אחד, שתהיה יותר תוכנה בעולם. יהיו יותר דברים אונליין. אני חושב שאף אחד פה, שמקשיב לא יגיד שאני מדבר שטויות. שאופן סורס ימשיך להיות הצורה המועדפת על מתכנתים ועל אנשי דאב-אופס לצרוך תוכנה. כן. שהתוכנה הזאת צריכה להיות למעלה ולעבוד כל הזמן. אז אם אנחנו מאמינים ששלושת הדברים האלו יקרו, זה בדיוק שלושת הפילרים של ההצלחה שלו. זה היום. מבחינת איפה אנחנו נהיה כביזנס, אנחנו מאמין שאנחנו נהיה חברה כבר גדולה, משמעותית מאוד, 500, 600, 700 עובדים, כל העולם, משפיע על אלפי לקוחות בעולם. אני חושב שחברה שבה מסתכלת על איך היא יוצאת להיות פאבליק, אני לא, בלי לצפות שום דבר, זה יכול להיות אז, זה יכול להיות לפני או אחרי, אבל אני חושב שזה כבר המקומות שנצליח, נתחיל להסתכל עליהם.
איך באמת מתכננים את האסטרטגיה הפיננסית?
שאלה מצוינת. אני מאוד מאמין באסטרטגיה הפיננסית כדרך שהיא בסוף מנקה את כל הרעשים ואת כל ה... והיא פשוט מסתכלת, רגע, בוא נסתכל על מספרים, רק על מספרים, ואיך בונים את הגרוף של החברה. בדיוק הבאנו CFO לחברה, מישהו בשם בריין כהן, ה-CFO של חברות ציבוריות, חברות פרטיות, מחר 4 חברות כ-CFO. אז הבאנו מה שגרה ליגה עליונה של ה-CFO האמריקאי, שבאמת יעזורנו לתבוא את הדרך למיפו, לעוד, בוא נגיד, עד להנפקה של החברה, שזה כזה מיילסטון חשוב בחיי חברה, מה צריך לעשות, כמה כסף צריך, איזה אפישנצי אנחנו מייצרים, מה עובד, מה לא עובד, ולתת איזשהו, מעבר להתלהבות של היזמים, והם מאמינים שאנחנו מאמינים שאנחנו הכי טובים, לפעמים CFO הוא המיושב, הוא כזה הרואה חשבון שאומר, חבר'ה, זו המציאות, ולכן חשבנו להביא מישהו כזה בכיר בשלב הזה, ולהסתכל באמת על מה צריך כדי להגיע לאן שאנחנו רוצים להגיע.
אתם צריכים לגייס עוד מתישהו בקרוב?
תראה, אז אנחנו גייסנו, אני חושב שהכרזנו על זה במאי שעבר, 52 מיליון דולר, כמעט ולא נגענו בכסף, השתמשנו בחלק קטן מאוד מהכסף הזה, חברה של הכנסות משמעותיות. האם כדי להיות חברה ציבורית גדולה צריך לגייס עוד כסף? כן, החברה צריך לגייס עוד כסף. בחברות סאס צריך לגייס עוד כסף. כרגע אין לנו שום תוכניות, כי יש לנו הרבה כסף בבנק.
תגיד, אתה יודע, כמעט כל יזם שאנחנו מדברים איתו, מדבר על הנפקה. בסוף אנחנו, בואו נסתכל על המספרי הנפקות בשנים האחרונות, אין הנפקות, כמעט סדר היה עכשיו למונד, יש פייבר, זה אפילו לא חברות בסדר גודל הזה, וזה גם חברות שונות. למה אנשים אומרים שהם, זאת אומרת, תהיה שנייה, כן, ותגידי, כמעט, כי מצפים שיזמים יגידו שכוונים להנפקה, כי באמת, תשמע, גם ללכת להנפקה יש לזה משמעות, חוץ מחיי החברה יש גם משמעות ליזמים, הם צריכים להישאר עכשיו בחברה עוד 10 שנים בקלות, אם לא יותר, 15, 20 שנה, אני מבין שהם בסדר, שהם אומרים, בסדר, זה החברה שלי, והיום זה נראה הגיוני לכולם, אבל למה אנשים אומרים את זה? הרי רוב החברות לא באמת הולכות להנפקה, מה, צריך להגיד את זה?
שאלה מצוינת, אני מסתכל על זה, ואתה תשאל אותי, מה הסיכוי שבאמת החברה תצא להנפקה? אני לא יודע, אבל בזה שאתה שם יעד, שהוא נורא ברור, שהוא מעבר ליעד של הצלחנו, וכולנו עשינו אקסיט, אתה שם יד שהוא דורש מהחברה להתנהג בצורה מסוימת. כשאתה אומר הנפקה, אתה אומר 100-150 מיליון דולר ARR, אתה אומר מערכת פיננסית שעושה פוקס כמו שצריך, אתה אומר processes, ואז אתה אומר חבר'ה, תומר והנהלה אמרו שאנחנו רוצים להכין את החברה יום אחד, לא מחר בבוקר להנפקה, אוקיי, אז בוא נחשוב על מה זה אומר, איך הפרוסים שלו נראים, איך הפיננסים נראים, איך האפישנצי נראה, איך המטריקות נראות, זה פשוט מכריז על איזשהו סטנדרט איכות של אפישנצי וביזנס של החברה. האם באמת בסוף בלוג זאת יצא להנפקה? אני לא יודע, אני כמובן מאמין שכן, אבל אתה רואה המון חברות מאוד מאוד טובות, שרגע לפני ההנפקה מישהו קנה אותם, אתה רואה חברות שנשארות פרייבט המון המון זמן, כי יש שם המון פרייבט קפיטל, שאתה לא צריך לצאת להנפקה, אתה פשוט יכול לגייס פרייבט קפיטל, ולייצר ליקווידיטי למשקיעים, והצלחה לחברה, ואולי זה לא הדבר הנכון, אבל אני מתייחס לזה יותר כאל מיילסטון של אפישנטי וסקסס.
אתה כשאתה מסתכל על חברות שעושות הנפקה, אני עכשיו למונה, אתה יודע, רואים אותם, פותחים את המסחר, ובכלל, אתה יודע, שיחות משקיעים, אני מניח שבגלל שגם המתחרות שלך ציבוריות, אז אתה עוקב, אתה מקשיב לשיחות, ואתה עובר על הדוחות, וזה, זה עושה לך את זה?
לא. לא. זה בעצמו, כוואי, איך הייתי רוצה עכשיו לשבת, לעשות גונג בנאסדק? לא.
כאילו להיות חברה ציבורית, להיות, אתה יודע, היום באמת, חברה ציבורית זה קצת פחות, פחות יוקרתי מפעם, כי באמת חברה יכולה להיות גדולה גם בלי להיות ציבורית. זאת אומרת, זה לא איזה זה, אבל האם להגיד, וואלה, הקעתי להיות חברה ציבורית, זה משהו שעדיין מרגש?
בוודאי שזה משהו מרגש, אני לא אומר שלא, זה בוודאי שמשהו שהייתי רוצה שהחברה תגיע אליו, אבל זה פחות, לפחות בגלל לי, זה לא שאני הייתי רוצה לדפוק בעשות בפעמון, זה הייתי רוצה שהצוות הזה יצליח, הייתי רוצה שאנחנו נעשה את הדבר הזה, וזה פשוט תעודה להצלחה, זה כאילו הסרטיפיקט להצלחה שלך זה הנפקה, אבל אם אנחנו נצטרך דרך אחרת שהחברה לא מונפקת ועדיין מאוד מאוד הצליחה, זה מבחינתי זה אותו דבר.
תומר, היה מאוד מעניין, תודה רבה.
גם לי, תודה על הזמן, ביי ביי, תודה רבה.
עד כאן עוד פרק של רודשואו. מוזמנות ומוזמנים לעקוב אחרינו באתר גלובס, בספוטיפיי או בכל אפליקציית פודקאסטים שאתם מחבבים. ונשמח אם תדרגו אותנו גבוה באפל פודקאסט ותשלחו את הפרק בוואטסאפ לחבר שעוד לא שמע עלינו. תודה לעורך הפודקאסט עם רון טוביה, אני עמרי זרחוביץ', שרק נהיה בריאים, יאללה ביי.